משונה היא מלכת יום שני ממלכת כל ששת ימי בראשית. כל שאר המלאכות כולן היו לתיקונו ואיחודו של עולם. ואילו במים הייתה בהן מחלוקת, והייתה ביום זה קטגוריה במעשה בראשית. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא יקבו המים למקום אחד ותראה היבשה, מקצתם של המים לא היו משגיחים, אלא היו מסבבים אלו את אלו ודוחקים אלו את אלו, עד שנתמלא עליהם הקדוש ברוך הוא חימה, וביקש להפוך את העולם ולהחזירו לתוהו ובוהו. מיד חשו המים, נזדרזו והלכו ועמדו במקומם. ועדיין לא נתבטלה כל הגזרה להחזיר הבריאה לתוהו, עד שהרימה פמליה של מעלה קולה, וענו ואמרו לפניו ברוך הוא, קדוש וברוך, קדוש וברוך ריבונו של עולם, עתיד אתה להשתבח בפי בריאותיך, אשר יהללוך עד לאין קץ, ויברכוך עד לאין תכלית, וירוממוך עד לאין קצבה. בבקשה ממך, רחם על עולמך, ואל תשחיתהו ואל תחריבהו, שאם אתה מחריבו חס ושלום, מי יעשה רצונך? באותה שעה כבש הקדוש ברוך הוא כעסו, ונח מחרון אפו, וקרא את הגזרה שאמר להחריב את העולם. אלא שאנש את המים המורדים, ונטע עליהם ידו, וכבשם והשקיעם תחת ההרים, שיהיו עומדים שם עד עולם.
רציתי להתחיל עם אמרה של ריש לקיש, שבא בתלמוד ומזכיר את מה שהייתי קורא השילוש הטמא.
הדוקטור שלום רוזנברג.
ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש אומר בגמרא, הוא המלאך המוות, הוא היצר הרע, הוא השטן. הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא המלאך המוות. דהיינו, הוא טוען שאלו הם שלושה שהם אחד. ואני חושב ש... היופי שבאמרתו של רבי שמעון בן לקיש נעוץ בעובדה שהוא העמיד אותנו בפני סוגים שונים של רע. היצר הרע הוא הרע שאדם מסמל את הרע האחר, הרע שונה, את הרע שהאדם סובל, את הרע של הטבע. והשטן מהווה מעין קשר או גשר בין הרעות האלו. הוא מהווה מעין פרזוניפיקציה של הרע בכללותו, שהרע שאיכשהו מתפצל ברע המוסרי וברע הטבעי, בעבירה ובחטא, ממן אנחנו רוצים להשתחרר, ובמוות, עליו אנחנו רוצים לקבור ולנצח. האם אתה מסכים איתי, משה, עם התיאור הזה של דברי רבי שמעון בן לקיש?
מה שכדאי היה... פילוסופית שהראשון שהלך למעשה בעקבותיו היה הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שהעמיד את השילוש הזה יחד עם תפיסת כוח הדמיון כאחד מן הבעיות המרכזיות של החיים האינטלקטואליים של האדם.
כאן אפשר לראות הניסיון של
הפילוסופיה על לקלוט בתוכה תפיסות מדרשיות ולתת להם משמעות עיונית שקשה למצוא להם מקורות קודם יותר. דוגמה, כוח הדמיון או כוח המדמה היה ידוע לפילוסופים, אבל הוא לא היה נחשב לכוח דמוני, היה נחשב לכוח נחות, אבל בהחלט לא דמוני. ו על ידי הזיווג הזה בין המלאך המוות, בין השטן ובין כוח המדמה, הוא שינה מצד אחד, הרמב״ם שינה מצד אחד את מהותו של כוח המדמה, אבל גם שינה את המשמעות של דברי ריש לחיש, על ידי זה שהעביר אותם כולם אל הרובד הפנימי בלבד.
אתה בעצם טוען ככה, שריש לחיש מתווכח עם עמדות אחרות שאותם הוא דוחה. ואולי כדי להדגים, אני חושב שניתן להביא אחת מן הדוגמאות, אולי הקלאסיות, שאיתם התווכחה היהדות במשך הדורות, עם פה ושם איזה חריגים קלים. זה כמובן השיטה הדואליסטית, כן, אותה שיטה שראתה, שהאמינה בקיומם של שני אלים, של אורמיס וארימן, של אל האור ואל החושך, או אל הטוב ואל הרע, שטענה שהמאבק בין הטוב ובין הרע איננו רק מאבק של האדם פנים, וזו הטענה השלישית של מה שאמרת, אלא זה מאבק הרבה יותר עקרוני, זה מאבק בין אלים, שבהם בני אדם איכשהו עוזרים לאלים השונים. ועל רקע זה אנחנו צריכים להזכיר את דבריו של ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הרע. ששם באים להדגיש את הרעיון שגם הרע עצמו נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי אלוקים האחד, ואיננו תוצאה של אל אחר. המעניין הוא שיש כמובן הדואליזם השני, שאולי נמצא בכל מיני גישות, גישות גנוסטיות, אבל אולי אפשר היה כאן להביא לדוגמה מעניינת את גישה של הרבה מאוד מייצגים של התיאולוגיה הנוצרית, שראו בשטן מלאך שמרד. אנחנו כבר יורדים איזושהי מדרגה, אבל גם פה השטן הוא מלאך שירד. זה כפי שאתה אמרת, כוח חיצוני שנגדו אנחנו נלחמים, ואנחנו נמצאים פה במאבק נגד אותו שטן שבא להסיט נגדנו, בא להסיט אותנו, להעביר אותנו על דתנו. והשאלה המעניינת היא, האם אפשר לסכם אולי את העמדה היהודית, שסך הכל השטן במחשבה היהודית הוא בורוקרט טוב, הוא פקיד טוב שעובד את השעות שלו ואחר כך מחתים את הכרטיס העבודה שלו. כמו שאמר אחד מגאוני ישראל בזמן ילדותו, ליצר הרע אין יצר הרע. לנו יש יצר הרע, אבל היצר הרע עצמו הוא מלאך טוב, הוא עושה את השליחות כמו שצריך, והוא סך הכל הולך להתייצף לפני אלוקים, כמו שאנחנו קוראים אותו באיוב, את הנקודה הזאת. ואז אני חושב שמקבל משמעות התיאור שלך, הבנתך את דברי ריש לקיש, שהוא מתנגד אולי גם לקונצפציה מעין זאת, שרואה בשטן מישהו שהצליח למרוד, ואולי, כפי שהנצרות חושב, מישהו שאף פעם לא ייגאל. השטן, עת לעולמי עת, אם כן, יהיה בגיהינום, ומזה אנחנו אולי ניגאל, הוא לא.
تدانيه الأرواح محمد
השטן והחטא. משראו המלאכים כל אותן מעלות נעלות שכונן בהם אדם הראשון והציצו בכבודו, התחילו מקנאים בו וירדו לשחתו ולהבהבו בהבל פיהם. נתלו הקדוש ברוך הוא ונתנו תחת כנפיו ופרס כפו עליו להסתירו, והטיל שלום בינו לבין מלאכי מרום. ויותר מכולם נתקנה בו סמאל באדם הראשון, קינה קשה כשאול בערה בו בשטן הזה, והיא שהביאתו לידי נפילתו. יום שנתקבצה אליו דעתו של אדם הראשון, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בואו והשתחוו לאדם. באו מלאכי השרת והשתחוו לפניו. רצו לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואח השטן, שהיה הגדול מכל מלאכי שמיים, בעל 12 כנפיים, הוא בלבד פתח פיו ודיבר לפני הקדוש ברוך הוא. אמר, ריבונו של עולם, אותנו שיצרת מזיו שכינתך, תצוונו להשתחוות לזה אשר יצרתו מאפר הארץ? השיב לו הקדוש ברוך הוא, יצור זה שיצרתיו מאפר הארץ, יש בו מן החוכמה ומן הבינה שאין בך. אמר השטן, נשא נא אותי ונשא אותו, ונראה מי משנינו גדול ממי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יצרתי בהימות וחיות, עופות ורמסים בארץ. רד, עד שאעמידם לפניך ולפניו. אם תקרא שמות לכולם, אני אומר לאדם שישתחווה לך. ואף השמחה עליון לפני כיסא כבודי. ואם אדם הוא שיקרא להם שמות, כשמות אשר קבעתי להם, תשתחווה אתה לאדם, ויהיה אדם בגני לעובדו ולשומרו. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא לשטן, התהיה אתה הראשון לקרוא שמות לבריות, או רצונך שיקרא להם אדם שמות תחילה? אמר השטן, אני אתחיל. הביא הקדוש ברוך הוא שור ופרה, והעמידם לפני השטן ואמר לו, מה שמותם של אלו? ולא היה יודע. הרחיק אלו מלפניו, והביא לפניו גמל. אמר לו, וזה, מה שמו? לא ידע. הרחיק זה, והעמיד החמור. אמר לו, מה שמו של זה? ולא ידע. מיד נתן הקדוש ברוך הוא לאדם ארכות לב בחוכמה ומענה לשון בתבונה, ועל כל מין ומין שהעמיד לפניו הרמיז לו רמז ופתח לו באות ראשונה של שמו. כיוון שראה השטן שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לאדם, צעק צעקה גדולה ומרה ועלתה עד לשמיים. אמר לו חי העולמים, מה לך כי צעקת? אמר לפניו, ולמה לא אצעק? אותי שיצרתני משכינתך, לא חוננתני בחוכמה ובינה. ולאדם שיצרתו מאפר הארץ, נתת לו חוכמה ובינה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שטן משחית, מה זה תטמע? עכשיו אני מראה לאדם זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות, ולכולם בשמות יקרא. הלך לו השטן משם בחורי אף, ולא חלק כבוד לאדם כאשר נצטווה. ולא אותה שעה בעת הקדוש ברוך הוא בשטן וכל חילותיו, והשליחה מן השמיים וזרקם מטה מטה לארץ. ומאותה שעה ואילך, השנאה כבושה בינו לבין הבריות, והשטן נותר איבה, נותר ונוקם באדם, בכל מקום ומקום, ובכל עת ועת.
יש גם גישות, אמנם לא הפכו להיות עיקר, כן, לא הפכו להיות עיקר גם ב, גם ביהדות, אבל בכל זאת הם חלק משלבים מסוימים של התפסקות שלה. לדוגמה, אפשר להביא את התפיסה של קט ים המלח, שבה יש לרע תפקיד חשוב מאוד, ולא לאו דווקא ככוח עזר, לא דווקא כאינסטרומנט ביד האל.
הדוקטור משה עידו.
ומאידך,
מה התפקיד שלהם שם?
זהו חלק מהמבנה של של העולם. זהו קיים.
אבל זה בוודאי קשור עם העובדה שהם כנראה האמינו במין פרדסטינציה, שחלק מאיתנו כבר נבחר לגיהינום מלכתחילה או לרע מלכתחילה, וחלק מאיתנו לטוב. וכאן יש שוב בוודאי חריגה מההשקפה הכללית של היהדות על יכולתו של האדם להשתלט על הרע או לבחור.
ודאי, זה למעשה עדות להשפעה חיצונית שלא עברה את כל ההיתוך הסופי, ונשאר עדיין, ההשפעה נשארה עדיין בצורה הגולמית. אבל זו לא הדוגמה היחידה, גם בקבלה אפשר למצוא עדיין תפיסות שהרע מקורו בתוך האלוהות עצמה, בריאת הרע. לא תמיד נתפסת כלי עזר של האל, אלא לפעמים נתפסת, הרע נתפס כחלק מהמחשבה האלוהית או מן המהות האלוהית, ובתוך כדי שלבי ההצלה או בריאת העולם, הרע הוצא החוצה, ומן הרגע הזה, לפי שיטה הזו או אחרת, הוא מתחיל כבר להפוך לכוח עזר, לכוח אינסטרומנטלי. אבל בכל זאת, גם בשיטות יהודיות אפשר למצוא עדיין את הרע כדבר שבעל קיום עצמאי, ולא תמיד התפקיד מראשיתו זה אינסטרומנטלי.
כן, נכון, הבעיה היא למרות הכל על תפקידו של הרע או על מהותו של הרע, אם כי כמו שאתה אומר, היהדות זה סופרמרקט כזה שאתה יכול למצוא כל מיני עמדות חריגות, אבל אין ספק שאפילו אותם עמדות בקבלה קיבלו לאחר מכן אינטרפרטציות שהתגברו על על הצדדים האלה הבלתי מקובלים של השקפת הרע. אבל אני חושב שאם אנחנו לוקחים את הנקודה השנייה שהועלתה, והיא הנקודה של עמדת הפילוסופים, אני חושב שעל זה צריך קצת להסביר או להתעכב. והזכרת באמת את עמדת הרמב״ם ושתי התיאוריות שלו על הרע. אולי כדאי להזכיר את קודם כל את הנקודה הראשונה. הרע כהיעדר או הרע כשלילה. כאן יש אולי אחד מן הביטויים היפים של האופטימיזם הפילוסופי בידיעה. האמונה שהמציאות היא טוב, רק היא איננה יכולה להיות מושלמת. ומפני שהיא חומרית, מפני שהיא כפי שהיא, משל למה הדבר דומה, אתה עומד בפני השמש ואתה משתזף בצורה נחמדה ובריאה, ולמרות הכל אתה מטיל צל על איזשהו מקום. אתה לא יכול, היית אומר, גם לאכול את הבגל וגם להישאר עם החור איכשהו. אתה לא יכול לעשות נס כזה שיהיה בו מציאות כזאת שיהיה לחלוטין חסרת רע. והצל הזה שאתה מטיל כשאתה נהנה מהשמש, הוא אם כן איזה מין אפס ומין שלילה מסוימת שהיא איזה תוצאה מחויבת של הרע, ואתה צריך לשחק אותה בצורה כזאת שאתה צריך לקבל כמובן את הטוב ולדעת שלא ייתכן אלא אם הוא בא יחד עם הרע. וכאן כמובן באה המחלוקת אולי של אנשי הקבלה ושל האנשים שקשורים, כפי שהזכרת, עם המסורת המדרשית, שהם טוענים שהרע הוא הרבה יותר רציני. אתה לא רק נמצא נגד אפס, אלא אתה נלחם נגד סיטרא אחרא, דהיינו נגד משהו שלילי שנגדו אתה צריך להילחם, ועליו אתה צריך לגבור. כלומר, זה לא איזשהו אפס שמתווסף לך, אלא מאבק בין פלוס ומינוס, שכמובן איננו, אין מקורו איכשהו באלוקים עצמו, פרט לאותם החריגים שהזכרת, אבל אנחנו נמצאים פה במאבק.
אנחנו יודעים שהמאבק בין הכוח המדמה, שהוא למעשה הרע, הגלגול של הרע, ובין השכל, אותו מאבק שקיים פנימה, הוא מאבק קשה מאוד.
והשטן איננו אלא הכוח הדמיון, שאיננו מרשה לו לראות את המציאות כפי שהיא באמת, אלא היא עושה לו קונסטרוקציות כפי
מסולפות.
מסולפות, ורק האדם שיראה את המציאות האמיתית, רק הוא בעצם ינצח במאבקו נגד השטן. אני חושב שזה מקרב אותנו לגן העדן, נכון?
אנחנו יודעים שעל פי הרמב״ם למעשה רק משה הצליח להשתחרר כליל. זאת אומרת, המציאות האנושית כפי שהיא, היא פגומה פגם יסודי. והפגם שתוצאתו מהצורך שלנו לטפל בחומר. וכל עוד אנחנו נטפל בחומר, אנחנו נצטרך את הכוח המדמה. והחיים כחיים מצריכים את אותו צד רע שבאדם, אותו כוח מדמה שמאפשר לנו את הפעילות האנושית. כל זמן שתהיה פעילות, כל אימת שאנחנו נצטרך לטפל בפרטים, כל זמן שאנחנו נתקיים בזמן, אנחנו נצטרך למעשה להשתמש בכוח שהוא נחות, שהוא המפתה תמיד ליצור סיסטמה לא נכונה, שהיא תתאים אולי לרגע אבל לא תתאים לנצח. ומבחינה זאת, על הרובד הפסיכולוגי, הרמב״ם איננו אופטימיסט כל כך. זאת אומרת, כל זמן שיש צד חומרי, איזשהו צד חומרי, אז הרע יהיה קיים תמיד.
אני מקבל את דבריך. בעצם הרמב״ם אולי מפרש בצורה כזאת את סיפור גן העדן. הנחש הרי הוא הדמיון, זה בעצם הדמיון. גן העדן הרי זהו בעצם הסצנריו של המאבק שלנו, דהיינו הבמה, הנפש האנושית, שבו אדם וחווה, שמתארים כאן את האדם השלם, את האדם על גופו ועל נפשו, נלחמים נגד הנחש, שזה בעצם הדמיון, ובמלחמתם הם מקבלים אולי מעץ הדעת, שסך הכל מה שעץ הדעת נותן לנו אולי את ידיעת הטוב והרע, אבל אנחנו לא מצליחים לאכול מעץ החיים, וזה קצת הפסימיזם שלו, דיינו שאדם במצב שלו, אם כי כמובן האופטימיזם מתבטא בדבר שעקרונית אדם יכול לנצח, כמו שאתה אומר אצל משה, וזה אולי ההתגברות שלנו אפילו ברגעים מסוימים שאנחנו צריכים להגיע. ובאמת אנחנו כאן עוברים להשקפה שרואה במאבק את הזירה של המאבק בתוך האדם, בית אשר הקבלה רואה הרבה יותר מעבר לזה בעולם החיצוני. הרמב״ם אומר שיצירות הדמיון הם השעידים, וזה מזכיר לנו את אותה תמונה קלאסית, נכון, שמתחתה היה כתוב תרדמת התבונה מולידה שעידים. נכון, זו הייתה אם כן בלי ספק השקפת הרמב״ם, אבל יש כאלה שהאמינו שהשעידים נמצאים איתנו בעולם החיצוני, לא רק בשבי זינגר האמין בזה, ונגד אותם השעידים אנחנו צריכים להיאבק ולהילחם.
בכך הורד הנחש אל האדמה, על פי אגדה על בריאת העולם, כפי שמספרים האינדיאנים משבט וינבאגו באמריקה.
בראשית ישב עושה הארץ בחלל. כשבא לידי תודעה, לא היה דבר בשום מקום. מתוך שהתחיל לחשוב על מה שעליו לעשות, ירדו דמעות מעיניו והתגלגלו זו אחר זו. לאחר זמן הוא הביט מתחתיו וראה מעין בוהק. אלה היו דמעותיו שלו. בנופלן יצרו מקווי מים, ומהם נוצרו הימים, כפי שהם ידועים לנו היום. עושה הארץ חשב שוב. אז ככה זה, הוא חשב. אם אני רוצה בדבר שהוא, הוא יתהווה כפי שאני רוצה בו, כמו שדמעותיי היו לימים ולמים. כך הוא חשב. והוא רצה אור, והיה אור. ואז הוא חשב, מה שביקשתי אומנם התהווה. הדברים שחשבתי עליהם התממשו כמו שרציתי. ואז הוא שוב חשב, וביקש ארץ. והארץ התהוותה. עושה הארץ הביט בארץ, והיא מצאה חן בעיניו. אבל היא לא הייתה שקטה. הנה אנה ואנה כמים שבים. אז עשה את העצים. והם מצאו חן בעיניו, אבל הם לא הרגיעו את הארץ. והוא צימח עשב, אבל גם העשב לא היה בו כדי להרגיע את הארץ. ואז הוא העמיד אבנים וסלעים, והארץ שקטה מעט, אך לא מצאה מנוח. ואז ברא את ארבע הרוחות מארבעה כיוונים, והוא העמיד אותן בארבע פינות הארץ כענקים גדולים וחזקים, כדי שיהיו כאבני משקל. ובכל זאת הארץ לא שקטה. אז ברא ארבע ישויות גדולות, והשליך אותן מטה כלפי הארץ, והן חדרו בראשיהן לתוך הארץ. אלה היו הנחשים. ורק אז שקטה מאוד הארץ ודממה. ואז הביט בעושה הארץ, והיא מצאה חן בעיניו. ואחר כך ברא אדם, ונפח בו רוח חיים.
כדאי לחזור לרגע לדברי הרמב״ם כדי שבעזרתם נוכל להבין גם את חלק מתפיסת הרע בקבלה. למעשה שתי העמדות של הרע אצל הרמב״ם, גם העמדה האונתולוגית וגם העמדה הפסיכולוגית, יש להם צד אחד משותף, והיא העובדה שהרע נתפס כמשהו על זמני, ש הוא תלוי בקיום, בקיום, ולא תלוי בהתפתחות מסוימת בקיום, לא תלוי בהיסטוריה, זה לא חלק מאיזה מאבק היסטורי, זה חלק מן הקיום העירום. התפיסה הזאת שהיא תפיסה היסטורית לגמרי, המקורות שלה, מקורות פילוסופיים יוונים, למעשה כנגד התפיסה הזאת, הקבלה מנסה גם במידה מסוימת להילחם, וגם להציג פתרונות שהם תוצאה ממשברים היסטוריים. אם הזכרנו את קט ים המלח, ודאי שהתפיסה שלה נקלטה, תפיסת הרע הפרסית נקלטה כנראה על הרקע של משבר. במידה מסוימת גם תפיסות רע שמופיעות באשכנז אחרי גזרות, פיתוח של תפיסות דמונולוגיות, היא תוצאה של אווירה שנוצרה אחרי גזרות. במידה מסוימת המקום החשוב שיש לרע בשיטות הקבליות של הארי וחסידיו, הם ודאי הושפעו מגירוש ספרד. זאת אומרת, בעוד שהפילוסוף מנסה לתת פתרון שהוא סטטי, תמיד יהיה מאבק, אבל ספק אם אי פעם יהיה ניצחון. בעצם הרעיון של המלחמה בשיטות המיסטיות כרוך תמיד עם תקווה די ברורה של ניצחון.
אין ספק שיש ביהדות רעיון הגאולה, שהוא סך הכל הרעיון של ניצחון על הרע. ואני חושב שכל מה שיש מסביב לגאולה, פירושו שאנחנו יכולים להתגבר, אולי אפילו התגברות על הצד הפנימי. אתה מוצא למשל אצל הרמב״ם, למשל עצם המושג הזה של ימות המשיח, של האפשרות של קיומו של אנושות ללא מחסור, ללא מלחמה, שבו כמובן האדם יהיה אי פעם יוכל להתגבר על תאוותיו, על יצריו, על איזה מין אידיאל, הייתי אומר, של גן עדן עלי אדמות, שכאשר גם מרקס וגם פרויד יקבלו את יראו את עולמם בחייהם. אבל מצד שני, אני אינני מקבל, יכול להיות שבזה יש מחלוקת אקדמית בינינו, היא הרבה יותר רחבה, אינני בטוח אם אני מסכים עם דעתך שקבלת שיטה דואליסטית יותר על הרע או ריאליסטית יותר על הרע היא תוצאה על פי רוב של משבר היסטורי. כמעט הייתי אומר שבמקום ההיסטוריה הייתי לפעמים שם, אני יודע, את האנדוקרינולוגיה או דברים אחרים. אבל בסופו של דבר, ההוגים האחרים הם אנשים שחיים את חייהם הפרטיים. הם אנשים שהרע איננו רק תופעה היסטורית. אין ספק למשל שאחרי גירוש ספרד מופיע מוטיב, שאני רואה אותו כמוטיב פנטסטי, הזהוי של איוב עם ישראל. מי זה איוב? איוב זה עם ישראל. וזה אתה רואה אותו שמופיע מדי פעם בפעם, אחרי, במשך כמה דורות הוא הולך לאיבוד, ולפי דוד הוא מופיע עוד הפעם, מופיע בפסיקתא, למשל אתה רואה אחרי החורבן, מופיע אחרי גירוש ספרד, אצל שלמה מולכו ואצל אחרים, מופיע למשל אצל בובר, אני חושב שלא ודאי לא רחוק מאז מהמוראות של השואה. אתה רואה אותו מדי פעם בפעם שהוא מופיע, והשם שב את שבות איוב לפתע פתאום מקבל השקפה של גאולה. אבל מצד שני, איוב זה האדם הסובל, האדם שבחייו הוא רואה את שלטון הרע, והוא רואה שאיננו יכול להתגבר, איננו יכול לו. ואני חושב שיש לנו כאן שתי עמדות עקרוניות. העמדה האופטימיסטית שרואה, היית אומר שרואה במידה מסוימת את אשליית הרע, והעמדה שרואה ברע כוח חיובי שקיים בעולם, אלו שתי עמדות שנמצאות במאבק בכל הדורות. ואולי המעניין בכמה מן השיטות הקבליות, היית אומר ההגותיות המאוחרות, הוא זאת אומרת כמעט בניסיון לאחד בין שניהם. אני חושב שבזה גדלותו של הרב קוק, שאחד מן הדברים המעניינים למשל שהוא כותב זה שהרע יש לו רק שאיפה אחת, השאיפה לא להיות קיים, השאיפת ההתאבדות. ואנחנו צריכים לעזור לו, נכון, במלחמה הזאת. ואם יש דברים שאינם רוצים להתאבד, סימן שיש בהם משהו טוב, שהקיום הוא טוב והטוב הוא הרוצה להתקיים. יש כאן איזושהי שאיפה של הרע, וזה כמובן מה שהבינו לפי דברי הרב קוק, מה שהבין יפה הבודיזם. הבודיזם, לפי הרב קוק, מבטא את, בצורה מופלאה את הרעיון, על ידי רעיון הנירוונה, מבטא בצורה מופלאה את מה שהיינו יכולים להגיד כמעט את הכוח האנטי-אינרציאלי שיש ברע, את הרעיון הזה של שהרע שואף להתאבדות, והוא מעמיד זה מול זה את מצד אחד את הרעיון הפסימי שרואה בעולם את מקום שלטון הרע ולפיכך את הנירוונה או את העין כאידאל, מול כמובן העמדה ההפוכה שרואה את הרע כטוב, את המאבק, הייתי אומר כמעט איזשהו מין אידאל של סאט, של המרקיז דה סאט, שאם העולם הוא כל כך רע אז שני האידאלים שלנו צריכים להיות הסדיזם והמסוכיזם, שזה אולי האדפטציה הטובה שלנו לעולם הזה שהוא רע. אז זה כמובן בשביל הרב קוק העולם האלילי, שישלים עם הרע וחי את חייו בתוך הרע. לעומתם, הנצרות, שניסתה להתגבר על האלטרנטיבה הזאת, על ידי חלוקת העולם, נכון, לשני עולמות, לעולם שהוא כולו טוב, ועולם שהוא כולו רע, כן, מול כולו רע של באידאל הנירוונה, ומול כולו טוב שבאלילות, אז היא החליטה איכשהו בחלוקת שתי העולמות, וכנגדם הביאה היהדות, לפי דברי הרב קוק, את האידאל של הגאולה, דהיינו שאנחנו צריכים להבין שהעולם איננו כולו טוב, פירות שאנחנו אוכלים ממנו הם פירות שיש בהם טוב ורע, ביחד מעורבבים, לפעמים עד כדי כך מעורבבים שאנחנו לא יכולים להבחין ביניהם, אבל עם האידאל של הניצחון, של תפילה, של התחדש עולם שהוא כולו טוב, דהיינו רעיון ניצחון הגאולה. והנה עכשיו אתה נמצא בפני שאלה, מה אתה רואה לגבי העתיד? איך אתה רואה לפניך את העתיד? ובאמת, מאז אותה תקופה האופטימית עברו, אנחנו למדנו על הרבה מאוד דברים. למדנו על מלחמת עולם ראשונה, ולמדנו על מלחמת עולם שנייה, למדנו על אושוויץ, ולאבדיל למדנו על הירושימה. כן, למדנו על הרבה דברים. והשאלה באמת שעומדת בפנינו היא, האם הרע, האם מה אנחנו חושבים על העתיד, האם באמת זה צל, זה משהו שסך הכל הוא אשליה, או האם באמת ישנם כוחות דמונים בעולם? זה ויכוח שאינני יודע אם אחרי כל קטסטרופה ואחרי כל התפתחות אנחנו נעמוד בפני השאלה, ואינני יודע מה ההיסטוריה תלמד אותי מעל ומעבר לשאלה היפה של איוב ששאל אותי על משמעות הרע, שהעמיד אותי בפעם הראשונה בפני השטן, או לפי הרמב"ם בפני שני השטנים, וסך הכל אמר לי שאמין שאולי יש גאולה, ואולי פעם תהיינה עוד הפעם בנות איוב עם שמותיהן היפות שיביאו נחמה לעולם.
על פי הדברים שכבר אמרתי קודם, למעשה ההיסטוריה מלמדת אותנו משהו על הרע, מבחינה זאת שעל ידי מאורעות מסוימים מכריחה אותנו להסתכל שוב למאורעות שקרו, ולנסות להסביר אותם בתוך מערכת כוללת יותר. מערכת שבתוכה הרע יש לו חלק לא מבוטל. זאת אומרת, מבחינה זאת, הייתי אומר שההיסטוריה מחנכת אותנו על ידי זה שהיא מכריחה אותנו לחשוב שוב. זה לא מה שאנחנו לומדים, אנחנו מתחנכים לומר מן ההיסטוריה. אם נדבר על דברים שקרו, על השואה או על הירושימה, השאלה היא האם גם זה מחנך אותנו באותה צורה שאנחנו חונכנו נאמר על ידי משברים בימי הביניים. כאן אני מסופק, משום שבימי הביניים זוהי תקופה שבה אנשים ניסו, לא כולם, אבל הוגי דעות רבים ניסו לתת פתרונות כוללים שבתוכם הרע או מאורע מסוים יש לו מקום מסוים. דומני שבמידה רבה מטאפיזיקה היום מתה, ומשום כך אני מסופק אם גם אחרי המשברים החריפים שבעת החדשה אנחנו עדיין ניצור שיטה כללית מחנכת לדור המסוים הזה שבתוכה יהיה לרע תפקיד, ואנחנו נאמר ניצת שלב נוסף בתוך התהליך הזה של חינוך שאנחנו מתחנכים על ידי ההיסטוריה. ומבחינה הזאת אני מסופק.
כן, אני הפעם מסכים עם דבריך. אני חושב שהמסגרת הקלאסית, גם הפילוסופית וגם הדתית, הייתה שהייתה קיימת מסגרת, וכל שאלה קיבלה את תשובתה בתוך המסגרת הזאת. אז הרע היה יכול, הייתה יכולה להיות שאלה שהייתה יכולה לקבל גם את תשובתה. כיום בפני אדם שאין לו מסגרת, אז הוא נשאל את השאלה הזאת, וכמובן אין לו תשובה, מפני שאין לו מסגרת בעצם שבה יוכל האדם לתלות את התשובה הזאת. אתה נוסע במהירות פנטסטית באיזשהו כלי תחבורה דמיוני שאין לך איפה להחזיק, וכמובן אנחנו עומדים ליפול. אינני, אני חושב למרות הכל שעדיין יש חיוניות רבה בדת, אם כי נדמה לי שאחד מן הדברים הברורים ביותר ש אנחנו מוצאים למרות כל ההסברים, הוא שהרע נשאר במסגרת של האמונה הדתית בצורה של מיסטריו, של סוד, של דבר שלנו אין הסבר לתופעה הזאת. אני חושב שהדוגמה של איוב היא הדוגמה הקלאסית והיפה ביותר. ואולי ההסבר היפה של הגמרא, שהגמרא עושה איזה מין פרפרזה על הדברים של איוב, ואומר שסך הכל מה שהקדוש ברוך הוא עונה לו זה, אל תחשוש בי שאני כל כך חכם ומביא לו אלף ואחת דוגמאות מן החוכמה שיש במדע, אל תחשוש בי שאני לא יודע להבחין בין איוב לבין אויב. זה בעצם כל הלימוד שבספר איוב. אני יודע להבחין בין איוב לבין אויב. דהיינו, כאן יש נחמה שאנחנו עומדים בפני אבינו שבשמיים, בדור יתום לא יתום זה, ואנחנו אומרים שאנחנו אולי מקבלים מכות, אבל אנחנו עוד מאמינים שאחרי המכות יש עדיין משהו. וזו בעצם האמונה בגאולה והאמונה במסגרת הדתית, שאולי העולם המודרני לא יכול היה לקבל, או אין לו אקיוולנט במסגרת שלו, ומכאן בא אולי המועקה האקזיסטנציאלית שעומד האדם בפני הרע ובפני ההכרה המחודשת עם אשמדי ועם לילית, שקמו לתחייה בלבוש של פטריה או של משרפות גזים.
לראות באדם את מקור הרע יכולה להיות תשובה גם למועקה מודרנית. זאת אומרת, יש ודאי דברים שקשה למנוע אותם, אסונות טבע לדוגמה, אבל ודאי ניתן להסביר את מעשים שהאדם עושה באותם המונחים של הרמב״ם. ההתגברות של הדמיון ההתגברות הזאת מפעילה כוחות שאחר כך אינם ניתנים כבר לשליטה.
אתה חושב שהדמיון, הדמון,
כן,
אפשר להגיד ככה, אולי מסביר לנו. אני שומע בזה עדים מסבא שפינוזה ומאבא פרויד ומאחרים, ועל ההתגברות של האפשרויות, או האפשרויות של התגברות של האדם, התגברות רציונלית. אני רוצה להגיד לך שאני חושב שדורנו תפס דבר אחר, שכמובן תפס אותה אדם עמוק מאוד שהיה הרב קוק, שבסופו של דבר עצם העובדה שאתה צריך להתגבר על הדמון הזה, זה כבר רע. וזה רע שאינו תוצאה של הדמון, אלא זה רע שאתה זרוק אליו. הלא תבין את הנקודה, הלא זו בדיוק אחת מן הנקודות. אנחנו נמצאים פה במאבק, נכון? עם תאבותיו, תקרא לזה כל מיני שמות יפים, הנמוכות, הדמיוניות, שמביאות את האדם לקטסטרופה. אבל אתה לא חושב שעצם המלחמה הזאת שקיימת, נכון? עצם הדיכוטומיה הזאת, עצם העובדה הזאת שאנחנו, שאני בתור צמחוני, עדיין נולדתי עם שיניים שקוראות בשר, שאני בתור אדם שאולי שואף לשלום, יש לי יצר אלימות לא פחות מאשר לאחרים. עצם הדבר הזה מראה על העולם שרע, שאיננו יודע אם היצר הרע הוא סך הכל אפס, אלא היא עצמו תופעה דמונית שניתנה באדם. ונדמה לי שהרבה יותר היא יפה, היא תיאורו של הרמח"ל, שזו הכוונה הראשונית. כמו שהייתי אומר, אנחנו נוצרנו כדי להיות, לעשות איזשהו מחזה, איזשהו זירה, שהפעם באמת המאבק הוא בינינו, אבל יש בתוכי שטן שנלחם נגד המלאך. ואילו הם, זה מאבק עצום, ו... גם השטן זה אני, ואינני כל כך שמח כשאני שומע שאני אוכל איכשהו להתגבר עליו או לנצח אותו, יתר הדברים. גם זה כואב לי, אני רואה שאני צריך להרוק משהו בי, וזה חלק כבר של הרע שאני נמצא בתוכו, של העולם שהוא רע, ואני חושב שזה חלק של הדברים שהעולם המודרני איננו מוכן, איננו יכול לשמוע. הוא גילה, הוא הזדהה יותר מדי עם השטן שיש בתוכו, ולא יכול היה להתגבר עליו. או אולי לא רוצה להתגבר עליו.
כשאני רואה, אומרת, עיקר הבעיה כיום של יכולתו של האדם להתגבר על עצמו כפתרון לקראת עידן מסודר הרבה יותר, אני לא מתעלם מהעובדה שגם אז העולם יישאר עולם שנאמר, הרע הטבעי, ישלוט בו. מבחינת זאת, לעתיד הקרוב לפחות, אנחנו עדיין זרוקים בתוך עולם רע.
אבל משה, אני חושב שאני רוצה להדגיש את הנקודה הקודמת שאמרתי, ואולי הצורה היפה ביותר להדגיש אותה, היא דבר ששמעתי פעם מסופר יידיש, שלא כל כך ידוע היות ולא זכה לפרס נובל, וזה חיים גרדה, שהוא קצת עמד על אחת מן הנקודות בגמרא במסכת סוכה, ששם מסופר על המספט הגדול שיהיה בימות המשיח. ויש כמובן שני דעות בגמרא, דעה אחת היא זה שיהיה משיח בן יוסף שימות, אותו יספדו, אבל יש דעה יפה מאוד שהאנשים בימות המשיח יספדו את היצר הרע. ואם אתה חושב פעמיים על הנקודה הזאת, אז יש כאן דבר עצוב מאוד. אנחנו נבנה פעם עולם שהוא יהיה עולם טוב, כפי שאתה מתאר אותו. אני רק מנבא, לפי פירוש שאני מבין את הגמרא הזאת, שהמסקנה היא תהיה שאם האדם יהיה אותו האדם שנמצא בפנינו, זה יהיה אדם עולם בשבילו משעמם. הצרה הגדולה ביותר היא שאדם יפקו את היצר הרע. לא, זו הטרגדיה הגדולה ביותר, נכון? שהאדם קרת ברית עם היצר הרע, והוא אשר מביא לו בסופו של דבר את הנאותיו, את אבותיו, עד כדי ככה שבמידה מסוימת עם התפתחותו הוא הולך ומתפלל, הלוואי, רבונו של עולם, יהיה רצון שאני אמצא עבירה חדשה לעשות, מפני שהיות ועבירות הישנות כבר אינני יכול לעשות אותם, אז אין לי כבר, אני כבר לא נהנה מהם, וזאת הסכנה הגדולה שנמצא האדם, וזו הפסימיזם הגדול שאני בא ומביא לפניך. אינני מאמין, זה האדם שנמצא בפנינו, שסך הכל קרת את הברית של הנעתו, גם קרת ברית עם המלאך המוות, נכון? זה הסיפור שפעם בא ליטאי לחלם עם הסיפור שיש לו רפואה נגד המוות, ומחר הוא ילך לבית הכברות להוכיח את הרפואה הזאת ולחיות את המתים, ובלילה פונים אליו, חצי העיר פונה אליו בשוחד שלא יעשה, מפני שזאת תהיה קטסטרופה, אם כן מה שהולך להיות בחלם, אם חס וחלילה, בילה המוות לנצח. זו כן חלק של השאלות שהפולקלור וההגות שאלה בצורה אולי כלילה על הבעיה שאנחנו כנראה לא הגענו להיות זכאים לגאולה, מפני שאנחנו יותר מדי מתפרנסים מהרע, נהנים מהפשע וחיים על בסיס המוות, ולמרות הכל אנחנו מתפללים בימים נוראים לתקופה, ליום שכולו טוב, לתקופה שבה באמת יהיה ובילה מוות לנצח, כמו שכל דרשן בתקופות עבר הוא היה גומר את הדרשה שלו, הוא בא לציון גואל ונאמר אמן.
מבקשים למלא את תפקידם לצאת להעיר לעולם, אלא הם נכנסים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, על ידינו הבריות רואות ומרבין באבונות בחטאים ובפשעים. בבקשה ממך, פותרנו נא מתפקידנו, שלא להעניק מאור שלנו לעולם חוטא ופושע. מה הקדוש ברוך הוא עושה להם? יושב עליהם בדין, ויוצאים ומאירים לעולם בעל כורחם, שלא בטובתם. בוא וראה, ראה שגורמות הבריות לעולם באבונותיהם. שמש זה כגיבור ירוץ אורח בצאתו, וכשהוא שוקע, אורו הולך ורפה, הולך וחווה, כמעה כמעה בעצלתיים, כחלש מפני אבונותיהם של בריות. שכך טבעו של חטא, שמתיש את האור ומרפא את הכוח. ולעולם אין גלגל חמה שוקע, עד שהוא נעשה כמין קורת חרדל של דם. והוא סימן רע להשחטתו של עולם ויושבי תבל.
על
על הטוב, הרע והבריאה שוחחו הדוקטור שלום רוזנברג והדוקטור משה אידל. ליוותה אותם אוגניה שמחוני בקטעים מתוך ספר אגדות היהודים מאת לוי גינצבורג. עריכה טכנית, רוברט פלביה.